אנחנו עסוקים בפרשת תרומה. נתחיל במסגרת הכללית. כדרכנו, כדי ללמוד נכון את הפרשה, אתה יודע שדפדפים בחומש, אז בין פרשה לפרשה יש הפטרה ויש שבוע שלם. זה יחידה שלמה, ואנשים, יש שיעורים בפרשת שבוע וכו'. אז האמת היא שהחלוקה לפרשות היא לא, איך נקרא לזה, איזה מילה אני אגיד. התורה לא מחולקת לפרשות. כן, אמנם בחומשים שלנו כך התפיסו את זה, אבל בספר התורה אין בתחילת פרשת תרומה, או בסוף פרשת תרומה אין שום סימן. התורה מחולקת לחמישה חומשי תורה, והיא מחולקת לפרשות, מה שנקרא, פתוחה וסתומה, שזה חלוקה של קטעים. אבל אין, כן, והתורה כולה היא רצף אחד, כל חומש שמות. והרבה פעמים שמתחילים פרשת, כן, מתחילים פרשה, מתחילים במשפט מסוים, ואלה המשפטים, התחלנו בפרשת משפטים. אז זה ממש באמצע עניין. ורש"י בתחילת ואלה המשפטים אומר לך, וו, כל מקום שכתוב ואלה, זה מוסיף על הראשונות. זאת אומרת, בעצם זה רצף אחד עם הפסוקים של סוף יתרו. ובאותו מובן, פרשת תרומה היא המשך של הפרשה הקודמת. בפרשת משפטים למדנו בסופה שמשה רבינו עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה. ברשותכם, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והוא, אחרי ב-40 יום ו-40 לילה, הוא מקבל את פרשיות תרומה, תצווה וכתיסה, תחילת כתיסה, עד ואיתן אל מוישה כחבל ישראל לדבר איתו. בעצם, אז אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים? מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני, משה רבינו עולה פעם אחת ויורד עם ספר הברית. זה פרשת משפטים. סוף פרשת משפטים היה מעמד כריתת הברית, ואז משה רבינו עולה פעם נוספת, הפעם לא ליום אחד, לא לשעתיים, אלא ל-40 יום ו-40 לילה. והוא מקבל שם שלושה דברים. חשוב לזכור את זה. הוא מקבל שם את לוחות הברית, הוא מקבל שם את ציוויים על המשכן וכנה ובגדי כהונה, כל הפרשיות האלה, שזה בעצם תרומה תצווה בחלק מכתיסה, והוא מקבל שם את הציווי על השבת, שמופיע בכתיסה לפני הירידה מהר סיני. אלה שלושת הדברים שבשבילהם משה רבינו הוא לא רק נביא, אלא הוא עולה להר, או בשפה של ספר תהילים, פרק סמכת, עלית על המרום, שבית השבי. אז זאת אומרת ש...
השבת יצחו
במרה. אתה צודק. יש ציווי ראשוני של השבת שניתן קודם, אבל יש ציווי נוסף, יש כמה פרשות בתורה על שבת, ואחת מהן היא בסוף בפרשת כתיסה. מה מיוחד בשבת ההיא? אולי נגיד את זה עכשיו במילה אחת, נעסוק בה בהרחבה שנגיע לכתיסה, אבל השבת ההיא מיוחדת בזה שהיא לא ציווי, אלא היא מתנה. עכשיו באופן כללי צריך לדעת שכל, הרבה מצוות בתורה מופיעות בתורה כמה פעמים. אף פעם זה לא חוזר על עצמו אותו דבר. והסיבה לזה היא כי אין טעם לחזור אותו דבר. כל פעם זה מופיע בהקשר אחר ועם תוכן אחר. וזה אומר שלכל, למצוות הללו יש כמה פעמים, כמה צדדים, וכל צד מביא איתו את התוצאות האלה. אנחנו בתורה שבעל פה לוקחים את כל הפרשות כולם ומוצאים את ההלכות המשותפות שיוצאות בכל הפרשות. אבל כן, למשל, שבת מופיעה בתורה כמה וכמה פעמים. בכל פעם היא מופיעה בהקשר אחר, בזווית אחרת, עם תוכן אחר. זה הדבר עכשיו. מה העניין של המשכן כאן? אני רוצה להקריא, או כן, מה שכתוב ברמב"ן בהקדמה שלו לחומש שמות. הרמב"ן, כדרכו, בכל אחד מהחומשים, מייחד לו כמה שורות בהתחלה, שההקדמה הזאת באה להגיד מה הנושא של החומש, מהי המסגרת שבתוכה החומש נמצא. כן, חשוב לתפוס שרק כך מבינים נכון את הדברים, כן? כשלוקחים פסוק אחד ולומדים אותו, אפשר לפרק כל מילה ולהבין את המילים, אבל את המשמעות הכוללת אי אפשר להבין בלי ההקשר הכולל. ואומר הרמב"ן, אני אקריא את המילים של הרמב"ן. שנייה. רבנו הגדול הרמב"ן. השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה וחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם, שהם כאין יצירה לזרעם. כן, זאת אומרת, במילים פשוטות, חומש בראשית עסוק בכל מה שצריך לקרות לפני הדבר עצמו, שהוא חומש מות, והוא היצירה של עם ישראל. ואחר שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם, שהוא תוצאה של חומש בראשית, ונתייחד ספר שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש, ובגאולה ממנו. ולכן חזר והתחיל בשבועות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה, בעבור כי ירדתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז אוכל. לא צריך לדפדף בדפוס הזה. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. זאת אומרת, בעצם סיום הגלות הוא לא ביציאה ממצרים, אלא מתי שעם ישראל חוזר למעלה של האבות, וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר, וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכנתו ביניהם, השבו אל מעלת אבותם שהיסוד אלוקה עלי או עליהם. והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה, והשלימו יען המשכן, וביות כבוד השם עלי אותו תומי. הרמב"ן בעצם בא להעיר, הערה מאוד מאוד מעניינת, מה הסיבה שחומש שמות מסתיים בהקמת המשכן, ולא קודם לכן. לכאורה חומש שמות הכותרת שלו הוא גלות וגאולת מצרים, והוא היה צריך להסתיים ביציאה ממצרים. או אולי במתן תורה, שמתן תורה הוא הברית שבנויה על יציאת מצרים. אבל למה הוא מסיים אחרי הקמת המשכן? אומר הרמב"ן, כי היציאה מן הגלות היא כאשר עם ישראל חוזר להשראת השכינה. עכשיו, אני רוצה ללכת עוד צעד מעל הרמב"ן, ולומר לא רק שהשלמת יציאת מצרים, השלמת הגאולה היא בהקמת המשכן, אלא חומש שמות בעצם אפשר לראות אותו כחומש שעסוק ביצירת עם ישראל. הוא הנושא המרכזי של התורה. התורה עניינה הסיפור של מערכת היחסים אל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. התורה היא ספר הברית. והברית היא עם עם ישראל. יצירת עם ישראל היא חומש שמות. והיא כוללת לכן את גלות וגאולת מצרים. את מתן תורה, שזה בעצם גם יצירת הברית וגם השלמה של יצירת עם ישראל. ולא פחות מזה, השראת השכינה היא תנאי גמור למציאות של עם ישראל. מטרה של התורה, המטרה של הסיפור הוא ליצור עם שהשם חי בתוכו והוא מנהל תקשורת קבועה עם השם, זה עניין השראת השכינה. ולכן התוצאה הישירה של מתן תורה, של קריטת הברית וסוף משפטים, היא הציווי על הקמת המשכן. ככה צריך לתפוס את זה, זאת אומרת, עצם העיקרון הוא זה שהקדוש ברוך הוא, מתן תורה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר להעמיד בעולם הזה את עם ישראל כעם שהולך בדרך השם, עם שדבק מהשם, עם שעובד את השם ומאמין בו, ועם שמתקשר איתו, וזה קורה, וזה בעצם מבטא שהקדוש ברוך הוא עזב את השמיים ועבר לגור בארץ, ויש לו דירה בתוך השכונה שלנו. זה המשמעות של הקמת המשכן, לדורות כמובן הכוונה לבית המקדש בירושלים. עד כמה הדבר הזה הוא מהותי ומרכזי?
הוא עזב
שיש לו
עוד דירה.
הוא עזב, כן. זה המשמעות, כן.
איך השמיים מתקלים אם הוא עזב אותם?
הוא עזב אותם במובן שהוא לא מטפל בהם, הוא עזב אותם במובן שעיקר עניינו ומטרתו, ועיקר החפץ שלו, ועיקר השייכות שלו היא לכאן. אין ספק שהיקום תלוי בשפע האלוקי כל הזמן. אבל עדיין יש, כמו שהיית מבין שלפני שהוא בא לגור כאן, אז הארץ היא לא המקום שלו. עכשיו שוב, השמיים שמיים להשם, המשמעות של זה היא שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, ושם רק הקדוש ברוך הוא מתערב. פה יש לבני אדם גם מקום, ולכן הם לפעמים עושים דברים לא נכונים. אבל הדבר הזה הוא מיסודות התורה ממש, שהקדוש ברוך הוא בחר להיות כאן, והארץ הזאת היא הנושא שלו. היא הנושא שלו, בזה הוא עסוק. וזה מבוטא על ידי זה שיש לו מקום כאן בארץ. הדבר הזה, כדי לבטא עד כמה הוא משמעותי ומרכזי, אנחנו נקפוץ לרגע לפרשת כי תשא. שם אחרי חטא העגל, יש דיון בשאלה אם ילך נא השם בקרבנו, או הנה אנוכי שולח מלאך. על הדבר הזה אומר משה רבנו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. במילים אחרות, אם אתה לא מתכנן לשרות בתוכנו, להיות איתנו, לנהל איתנו תקשורת ולהיות קשור אלינו, חבל על המאמץ. אל תוציא אותנו במצרים, אל תעלה אותנו לארץ. הרמב"ן משתומם מהחוצפה, כביכול, מהעזות שמשה רבנו מגלה בדיבורים האלה. עדיין זה מה שכתוב בתורה, זאת אומרת, בלי השראת השכינה, היהדות חסרה משהו מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי. וזה מצווה גדולה לפרסם, מצווה גדולה לשים את הדבר הזה במרכז עיוננו, ולהבין את הדבר הזה. התורה אין עניינה, ממש, אין עניינה לעשות את הדברים הנכונים, ולקבל שכר בעולם הבא. התורה עניינה לחיות, תקן את העולם, ולהפוך את העולם למקום השראת השכינה, ושהקדוש ברוך הוא יהיה בתוכנו, יהיה ככה בארץ, כן, אנחנו הזכרנו בפרשת בשלח את הדבר הזה. הפסוק אומר, תביאימו ותתאימו בער נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אני שואל, עם ישראל הולך להיות בבית המקדש? לא, עם ישראל יהיה בכל הארץ. אבל התשובה היא שעל ידי בית המקדש שנמצא במרכז הארץ, כן, בירושלים, בעיר הבירה, על ידי זה כל ארץ ישראל כולה הופכת להיות למקום של השם. ומכמה לדיבר הכתוב בפרשת מסי, כן? הארץ אשר אני שוכן בתוכה. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. זאת אומרת, וזה גם נמצא בפרשה שלנו, בפסוק, כולם אומרים את זה בשם חז"ל, זה לא כתוב בחז"ל, אבל מאיפה לדעת זה לא כתוב בחז"ל? כי הגויין מביא את זה בשם האלשיך. שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוך ליבו של כל אחד ואחד. אז, מה? אני מניח שאם היה כתוב בחז"ל, הגויין לא היה מזכיר את זה בשם האלשיך. זה כנראה היה, נכון? כן. אבל אני חושב שגם אם זה לא כתוב בחז"ל, זה ממש פשוטו שמקרא. ממש הפשט. כי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הכוונה היא, אני שוכן בתוך עם ישראל כולו. המטרה של המשכן היא לא שיהיה מקום שבו השכינה שורה. אלא שיש בתוך העם, עם ישראל כולו, הוא סביב לאוהל מועד יחנו. זאת צורת הדברים, והעומק של הדברים והמשמעות שלהם היא אינסופית. היא אינסופית, ואני רוצה לעשות כמה דברים. קודם כל, להתאר באיזה אופן, מה יש במקדש? אני לא אשכח שפעם הגיע לבית המדרש שלנו, הגיע איזה יהודי אחד, ועסקנו בפרשת תרומה, היה לנו שיעור, פעם בתחי עולם היה שיעור בתורה, לא בחומה, לא בפרשת שבוע. כן, התחלנו בראשיס ולמדנו 4 פעמים בשבוע, אם אני לא טועה, היה שעה ביום, והמשכנו, הגענו במשך 5 שנים, או לא יותר, הגענו עד אמצע חומש במדבור, אז זה נפסק בגלל סיבות צדדיות. אבל כן, זה אחת הבעיות הגדולות שפרשת שבוע היא ארוכה מדי, ומתחילים וכו', בדרך כלל ברוב השיעורים בפרשת שבוע, או אומרים כמה וורטים, או לומדים כמה פסוקים, וכן הלאה. ללמוד ברצינות זה לוקח המון זמן. אז ככה עשינו אז. והגענו, לא זוכר באיזה תקופה בשנה זה היה, עסקנו בפרשת תרומה. אז הגיע בן אדם, הסתכל ואמר, אוי, איזה פרשה משעממת. אני הולך. ואחד הנוכחים אמר לו, למה אתה אמר ככה? ובאמת, פרשת תרומה היא פרשה נפלאה מאוד. כן, אם מותר לחלק ציוני, אני לא מבטא, כן, אבל יש פה באמת דבר נפלא עד מאוד. ולהבין נכון מה כתוב פה, אז כתוב פה קודם כל שיש בית שבונים אותו בתוך העם, במרכז העם, הבית הזה הוא בית של השם, ועל ידי זה השם שוכן בתוכנו. זה נקודה ראשונה. עכשיו, מה הבית הזה מורכב? משלושה חלקים. שלושה חלקים עיקריים, זה נקרא הקודש הקודשים, בשפה של חז"ל. בתורה זה נקרא הקודש, אוהל מועד וחצר אוהל מועד. אבל זה היינו אך, כן, קודש הקודשים, ההיכל והעזרה. זה כשאנחנו מדברים על ירושלים. זה המבנה העקרוני של המקדש, ויש בו שלושה חלקים, ואנחנו רוצים קצת לדבר עליהם. הדבר הראשון הוא קודש הקודשים. בקודש הקודשים נמצא ארון הברית, ובו נמצא עצם הקשר של הקודש ברוך הוא איתנו, שזה הטוירו, לוחיס הבריס והארון, והקרובים שמבטאים את היחס בין הקודש ברוך הוא לבינינו, והמקום הזה הוא סגור, אף אחד לא נכנס לשם. ללמד חו, אין לבוידו במקום הזה. פעם בשנה ביום הכיפורים. אין לבוידו, הכוונה היא לא צריך לטפל בזה. זה בטוח, זה מובטח, זה לא משתנה, לא, גם החטאים לא מקלקלים את זה. עצם הדבר הזה, אין, זה עצם הברית עצמה. וזה כל, זה התוכן של המקדש. כן, לכן המקדש הוא מקדש, כי נמצא שם ארון הברית, שמסכף את הברית, את השייכות, את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, את המחויבות שלו אלינו, את המחויבות שלנו אליו, וכן הלאה. אחר כך יש אוהל מועד. אוהל מועד זה בעצם הבית שבתוכו השם גר. מה יש בבית? הנביא מספר שאלישה, אישה, אותה אישה הכינה לו איזושהי עליית קיר, והיא שמה שם ארבעה דברים, מיטה ושולחן, כיסא ומנורה. דרשו דורשי רשומות, מיטה, שולחן, כיסא, נר, ראשי תיבות משכן. אבל זה טוב בשביל לזכור גם. אבל בעצם אלה הם הצרכים המינימליים. אנחנו היינו שמים גם ארון ספרים וארון לבגדים ועוד מחשב, ואולי גם בוילר בשביל לחמי מים. מה?
מכונת קפה.
מכונת קפה, כן. אבל הבית המינימלי ביותר זה ארבעת הדברים האלה. מתוכם שני דברים יש באוהל מועד. שולחן ומנורה. ולמה אין מיטה וכיסא? כי מיטה וכיסא באופן עקרוני משקפים את האדם במקום חולשתו. כמובן, גם שולחן משקף את החולשה האנושית, כי האוכל הוא בא לספק צורך ביולוגי. וגם מנורה מתייחסת לחולשה האנושית שלא צריך אור כדי לראות. עדיין, אבל המנורה יש לה משמעות מעבר לצורך החומרי של האדם. היא מבטאת כבוד, כן, אור מאירים מקום כי הוא יפה וכו', וגם השולחן מבטא לא רק צורך ביולוגי, אלא גם מקום חברתי, כן, הסעודה היא אירוע, יש מי שציטט על זה את הציטוט של חז"ל, שהוא לא, זה הכוונה שם, גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים. כן, האוכל יש לו משמעות חברתית, יש לו משמעות של אירוע, כן, אנחנו עושים סעודת חתולה, עושים סעודת שבת, להבדיל, כן, סעודת הבראה של אבלות, יש טבעו של אדם שהאוכל יש לו משמעויות נוספות, ולכן לבטא את זה עושים במקדש שני דברים שמבטאים את הרעיון שהקדוש ברוך הוא גר כאן, מנורה ושולחן. בסוגריים, גם לכיסא וגם למיטה, למרות שעיקר המשמעות שלהם היא לספק, לענות על החולשה האנושית, יש להם גם משמעות נוספת, כיסא הוא גם כיסא כבוד, ומיטה היא גם מקום בשביל חיי אישות. ולכן, לא באופן מפורש, מצאנו במקדש גם כיסא, באופן כללי, המקדש כולו נקרא כיסא כבוד מרום הראשון מקום מקדשנו, וגם מיטה, כן, מצאנו בדרך רמז, חדר המיטות אשר בבית השם, וחזל דרשו את זה על קודש הקודשים. כן, המובן כן, כי עד כמה שזה לא רק חולשה, אלא גם מציאות אנושית, צריך לתת את זה ביטוי גם. אבל זה הרעיון של אוהל מועד, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, וזה מאוד מאוד גדול ומשמעותי. זה אומר, העולם הזה הוא המקום שלו, הוא בחר להיות כאן, זה עיקר, אוהל מועד זה העיקר. הדבר השלישי, הוא חצר אוהל מועד. חצר אוהל מועד מורכב מחצר שיש בה מזבח, המזבח נועד לעבודת השם, ומה זה בא לבטא? שאנחנו, לא רק שהשם נמצא בתוכנו, אלא הוא חפץ בעבודתנו, ויש לו בבית שלו, יותר נכון, בחצר של הבית שלו, מקום ששם אנחנו באים לעבוד אותו. זה המזבח. באים להקריב קורבנות, באים לעבוד אותו לפני השם. ורק משלושת הבחינות הללו ביחד נוצר המקדש, וזה המינימלי. אותו מבנה בשילוי צורה, נבנה גם אחר כך בשילו, אחר כך בנו וגבעון, ואחר כך בבית עולמים בירושלים. זה הבסיס של המושג מקדש. שלושת הדברים האלה, ושוב, אם אנחנו שואלים מה התכלית של המקדש, ופה אני נכנע לנקודה, כמו שהרמב"ן אומר, המקדש עניינו השראת השכינה, המקדש אין עניינו קורבנות. למה אני אומר את זה? קודם כל, כתוב במפורש בתורה, ועשו למקדש ושוכנתי בשכינה. שנית, אומר, עשו למקדש ושכנתי בתוכם, התכלית היא השראת השכינה. דבר שני, הקורבנות לא נמצאות בחומש שמות. בחומש ויקרא הן נמצאות. ללמד חו, סיימנו את עניין השראת השכינה, ואחר כך יש חומש, יש חומש, ספר אחר שעסוק בחיובים שיש לנו כלפי העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, זה להביא לו קורבנות ולעבוד אותו. אבל המקדש לא נמצא בשביל הקורבנות, והטענה השלישית שהיא טענה חזקה מאוד בעיניי. איך ייתכן בעולם שנגיד שבונים את בית המקדש כדי שיקריבו קורבנות, שמקריבים קורבנות בחצר ולא בתוך המקדש? בונים בית כדי להקריב קורבנות בחצר?
בקודש?
לא, בעזרה מקריבים על המזבח.
זה המקום השלישי. קריבים גם בפנים, גם עזרה,
זורקים. יש בפעמים בודדות, פעם בשנה יום הכיפורים וכו', אבל צורה רגילה של הקרבת קורבנות היא בחוץ.
לא, קטורת, כל יום.
קטורת זה לא קורבן. קטורת זה לא קורבן וקטורת זה לא. מזבח הזהב זה נושא מורכב שצריך לדבר עליו בנפרד, הוא לא מופיע פרשת תרומה. הרמב"ן העיר את זה בדיעה קשה. ונדבר על זה בפרשת צו, כשהוא מופיע שם. אני רק אומר את זה כי יש לי כאב גדול בעניין הזה, כי רבנו הגדול מאוד, הרמב״ם, מתחיל, כשהוא מדבר על מצוות עשה להקים את המקדש, גם בהלוכס וגם בספר המצוות, אז הוא כותב, להקים בית מוכן להקריב בו קורבנות, ושתהיה שם, הוא ממנה שלושה דברים, זה מאוד מאוד מעניין, בספר המצוות הוא ממנה שלושה דברים, וזה מאוד מעניין, כי הרמב"ם בספר המצוות לא מפרט את המצוות, הוא מונה כל מצווה, והוא אומר שהבאתי את ה... ככה הוא כותב בהקדמה, כל מצווה כתבתי את הגדרת המצווה במובן של השם, כן, לא כתוב שם איך עושים סוכה, כתוב שם מצווה תעשה לאכול בסוכה, או לזוכר את המילים, כן, זאת אומרת, הגדרת המצווה נמצאת שם, מה? כן, אבל איך, מה, איזה פרטים, מה
מתפחד? הוא רק אומר את
ה... אז בהרבה מקומות הוא מוסיף פרטים שהם מבחינתו צורת המצווה העיקרית. וכשהוא מדבר על המצווה לבנות המקדש, הוא מונה שלושה פרטים. אחד, הקרבת הקורבנות. שתיים, שבו תהיה עברת האש תמיד. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. והשלישי, ששם תהיה העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה. עכשיו, אין...
טכניקה.
זה לא טכני, חלילה, אין דבר כזה טכני, אני חושב שהרמב"ם מבין שעלייה לרגל מבטאת את השראת השכינה במקדש, שעם ישראל באים שם לפגוש את השם, זה המשמעות שפלוני גר בשכונה שלי, שאני פוגש אותו, כן, שאני יכול לפגוש אותו. עברת האש תמיד כנראה גם משקף את השראת השכינה, במובן הזה שיש מצווה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, או שזה כבר קשור לאבוידו, שהאבוידו צריכה להיות תמיד, אנחנו עובדים את השם כל הזמן, וגם הקורבנות, ושלושת הדברים שטענתי הם קושייה על שיטת הרמב״ם, אבל יש פסוק בספר דברי היומים, שם כתוב שמקימים את המקדש לבית זבח, ומשם הרמב״ם לקח. ועדיין אני שואל, למה הוא העדיף את המסר שעולה מהפסוק בדברי היומים, ולא המסר שעולה מחומש שמות, וגם בגלל הקושיות ששאלו. הרמב״ם כותב בהלוכס שיש כמה דברים, שהמקדש הוא משתנה ממקום למקום לפי דברי הנביאים שיבנו אותו, אבל יש שלושה, ארבעה דברים הוא אומר, יש דברים שהם עקרוניים, והם שלושת הדברים האלה.
הקורבנות הם כן מאפיינים.
כן, לא, ודאי שהם מחייב, בסדר, האבוידו מחייב אותנו לעבוד, והאבוידו היא גם גורמת להשראת השכינה. ועדיין, לא הכוונה היא שבונה, אולי, שאתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק, אני רק מציג את הבעיה. אני רוצה ללכת עכשיו לעוד שלב, בשיטת הרמב״ם? לא, עדיין לא. אני רוצה ללכת לעוד פרט מאוד. ועדיין, כשקוראים את פרשת תרומה, אנשים יכולים להרגיש שיש פה אוסף פרטים טכניים וכו'. ואני רוצה להראות עד כמה זה לא מדויק. כתוב בתורה שהיריות שמהם בונים את האוהל, כתוב פרשת השבוע, הם עשר יריות. תן לי שנייה לראות. כן, עשר ריות שעשויות משש מוזר, תכלת וארגמן וכו'. האורך של כל העיריות, אחת מהעיריות זה 8:20 באמה, וזה לא מעסיק אותי כרגע, זה אמור לחסות, האורך של העיריות אמור לחסות את הרוחב של המקדש, עם הקיר מבחוץ. אבל, לכיוון השני, רוחב העיריות שהן אורך המקדש, אז זה מחולק לשתי חוברות, שתי מחברות. המחברת האחת מכילה 5 עיריות, והמחברת השנייה מכילה 5 עיריות, ומחברים אותם על ידי, כך כתוב, 50 לולאות תעשה בעירייה אחת, ו-50 לולאות תעשה בקצה העירייה של המחברת השנית, מגביעות הלולאות אישה אל אחותה, ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את העיריות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. ואותו דבר בצורה קצת דומה, עושים בעיריות הנוספות, עיריות העיזים, שהם עשויים מ-11 עיריות, הם אמורים גם לחסות יותר וכו', וגם שם יש 5 עיריות לבד ו-6 עיריות לבד, ועשית 50 לולאות השפת העירייה האחת הקיצונה בחוברת, ו-50 לולאות השפת העירייה החוברת השנית, וקרסי נחוסת 50, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל, והיה אחד. זאת אומרת, אפשר להגיד, תשמע, מורכב מדי להחזיק מחברת ענקית כזאת גדולה, ולכן חלקו את זה לשתיים, וכו'. אבל התורה גם אומרת, איפה המקום המדויק שהקרסים צריכים להיות, הקרסים צריכים להיות. המקום המדויק הוא מעל הפרוכת שמבדילה, בין קודש הקודשים לבין האיכל, או בשפה של התורה, בין הקודש לבין אוהל מועד. שם בדיוק נמצא החיבור הזה של הקרסים. אני רוצה להציע לכם את המשמעות של הדבר הזה. ההבדל הגדול, אמרנו את זה קודם ברמז, אבל צריך להגיד את זה בצורה חזקה, אמרנו את זה גם די במפורש, אבל צריכים להצעיר את זה יותר חזק, שקודש הקודשים הוא במהותו מקום שאין בו אבוידו. להוציא דברים מאוד מיוחדים, לא לעסוק בהם, באופן כללי, ולמה זה אין בו אבוידו? כי עצם הברית עם השם, עצם הבחירה של השם בעם ישראל, עצם הבחירה של השם בעולם, היא עומדת איתנה והיא לא דורשת מאמץ מתוכנו. אין מצב שבו הקדוש ברוך אומר, אולי לא. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. כן, יש בחב"ד רגילים לומר שבליל ראש השונה, כן, בראש השונה מתחיל הדיון, האם הקדוש ברוך הוא עדיין מעוניין בעולם. והאבוידו של ליל ראש השונה זה לגרום לקדוש ברוך הוא רצון להמשיך להשקיע בעולם. אז אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו סבורים שעצם הבחירה בהשפעה של הקדוש ברוך הוא, עצם הבחירה של הקדוש ברוך הוא בהשפעה, היא מוחלטת לחלוטין. אז יש... המקדש מורכב משני חלקים, חלק אחד הוא קודש הקודשים, וחלק אחד הוא קודש, הוא אל מועד, הוא מקום שבו אנחנו צריכים לבוא ולשים לחם, אנחנו צריכים לבוא ולהדיק מנוירו, אנחנו צריכים לבוא ולהביא קטוירס וכו', וזה שני חלקים. שני החלקים האלה, יסוד המציאות הוא שצריכים לחבר אותם. כן, בעצם על ידי החיבור שלהם אנחנו עושים את הפעולה שלנו, על ידי שהקודש עצמו, חל בעולם, כן, אנחנו מחברים את אוהל מועד עם הקודש, רק כך חלה הקדושה, נקרא לזה, מבפנים לפה. אבל החיבור הזה הוא אף פעם לא מובן מאליו. הוא תמיד צריך להיות אבוידה. ולכן לא מחברים לגמרי את כל העיריות לעירייה אחת, למחברת אחת, אלא יוצרים שתי מחברות, שהחיבור ביניהם הוא כאילו תוספת יוקר. הוא תוספת אבוידו שלנו. זה מאוד 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 מעניין הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם לחבר את הזה, זה חיב... את העיריות, את חמש העיריות הכינו בנפרד, חמש עיריות וחיברו אותם, ותפרו אותם. הם הפכו להיות ליחידה אחת. הקודש עומד לבד, וקודש הקודשים עומד לבד. אבל כדי לחבר אותם, זה עבודה מתמדת, שהאדם צריך לעשות את זה כל הזמן. נראה לי שזה נפלא להתבונן בזה, ובהקשר הזה אני רוצה לספר סיפור. הסיפור שאני מספר מופיע בספר שנקרא, פירוש הרקנתי לתורה. רבי,
זה לא הבנתי, הרי
אוהל
מועד זה בעצם הבית של השם.
כן, אבל זה הבית של השם שאנחנו נותנים לו. אנחנו מכינים אותו, אנחנו עובדים להכין אותו. לא, יש אבוידו שבאים לעבוד אל. אבל עצם הכנת הבית זה עבודה שלנו, אנחנו צריכים להפיש לחם לשם, ואנחנו צריכים להביא את הדיקת המנורה. אנחנו זה הכוונה הכהנים, לא משנה, הם עושים את זה בשליחותנו. והחיבור בין שניהם הוא נעשה על ידי העבודה. אני רוצה לספר סיפור, הרי קלטי כותב, רנתי היה, כתב פירוש לתורה, והפירוש שלו הוא בהרבה מאוד מקומות, בנוי על פי קבלה, והוא הרבה מביא את הרמב"ן, את הדברים של הרמב"ן על פי קבלה, ומפרש אותם. כן, זה
היה
באיטליה? כן. רנתי מספר שבכל המועד סוכות, הוא כותב את זה בפרשת אמור על ארבעת המינים, בכל המועד סוכות התארח בביתו יהודי, אם אני לא טועה, קראו לו רבי יוסף, והיהודי הזה ישן איתו בסוכה, כן, פשוט לגמרי, אם מגיע אורח, נותן לו לישון, ואם זה חג הסוכות, אז הוא יושב בסוכה. ובאמצע הלילה רבי מלחם רקנתי מתעורר מחלום, שבחלום הוא רואה את האורח יושב וכותב ספר תורה. והוא כותב את הספר תורה בצורה מאוד מאוד מוזרה, כי כל שם הוויה שהוא כותב, הוא מפריד בין האי האחרונה לשלושת האותיות הראשונות, עושה רווח של מילה. כמובן, 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 שאם מישהו יכתוב ככה בספר תורה, זה פסול. רבי מלחם רקנתי מתעורר מהחלום, והוא רוצה לשאול את החבר שאת האורך שלו, מה הפשט? אבל האורך שלו ישן. אז הוא לא העיר אותו מהשינה, והוא חיכה לאחרי בבוקר, נלך להתפלל ונראה. אחרי, באמצע התפילה, בהלל, ברכו על ארבעת המינים, וכמובן גם האורך הוציא את המינים מכיסו, ואז ראה רבי מלחם רקנתי שהאורך מחזיק את ארבעת המינים בשני ידיים נפרדות. ביד אחד את הלולה והדסים והערבות, את האגד, ויד שנייה את האתרוג, והוא לא מחבר אותם. הוא אומר, הבנתי את החלום. האם אני לא טועה, הוא שאל אותו בבוקר לפני התפילה, האם הוא סופר סתם? אמר לו, לא, אני לא כותב ספר תורה בכלל, אני לא סופר סתם. זה הסיפור. הסיפור הזה מאוד מעניין, כי הביאו אותו, גם רבי יוסף קארו, רבי יוסף מביא אותו, וגם האריז"ל בשער הקבונס. וזה שניהם הביאו את הסיפור הזה, וזה הדבר היחידי שהביאו ממנו, גם האריז"ל וגם אבא יוסף. טוב, מעניין. אז בעצם כתוב פה שיש הקבלה בין שלושת המינים, בין ארבעת המינים לשם הוויה, וכתוב פה שהחיבור של י' כ' ו' עם ה-A הוא לא חיבור אוטומטי. את המינים, שלושת המינים אנחנו עוקדים מערב יום טב וקושרים אותם. כן? שאפשר באופן מסוים אגד לולב, אין צורך אגד להלכה, אבל הכל פעמים אנחנו עושים את זה בערב יום טב. ומי שלא עוקדים את האתרוג, עכשיו אפשר להגיד, זה טכני, זה לא נוח להגות ביחד. לא, זה לא נכון. הנכון הוא שיש פה, ארבעת המינים משקפים את ההופעה האלוקית בעולם. ההופעה האלוקית מחולקת לשני חלקים. חלק אחד זה השפע שיורד מלמעלה, הקדושה איך שהיא מופיעה בעולם, ואת זה מבטאים שלושת המינים האלה, י' כ' ו'. והאות ה' האחרונה משקפת את החלק המקבל. החיבור ביניהם הוא עבודתו של האדם. זה המצווה. המצווה היא החיבור בין שני החלקים האלה. זה החלקה, ולכן יש הרבה, יש יהודים טובים שלכן אומרים לשם ייחוד קודשי בריך הוא שכינתה. המצווה על ידי עשיית המצוות מחברים את הקדוש ברוך הוא עם השכינה, דהיינו מחברים את ההערה האלוקית עם המציאות של העולם והקדושה המתגלית כאן. והחיבור הזה הוא הוטל על בני אדם, הוא לא חיבור שקורה אוטומטית, הוא לא חיבור שמתרחש אוטומטית, אלא הוא עיקר תפקידו ומעלתו וחלקו של האדם. זה לימוד, בעיניי לימוד מאוד נפלא, וזה זה ממחיש איך פרט מסוים מכוון היטב, מה שנקרא. התורה עומדת כמו שהיא. לא אומר שלא צריך גם להבין אותה ולהעמיק בה, אבל התפקיד של האדם זה לחבר את התורה עם המציאות, זה המצווה. זה המצווה. התורה היא קדושה. אנחנו לא צריכים לקדש את התורה. התורה מקדשת אותנו. אבל המצוות הן לא קדושות, אלא מקדושת התורה לוקחים בשביל לעשות מצווה. וזה תפקידו של האדם, בכל מקום, בכל מצב, בכל עניין, התפקיד הוא, במילים פשוטות, לחבר שמיים וארץ. זה הנושא של החיים, זה הנושא של יש משפט שאנחנו אומרים אותו באלל, כן, שמיים, שמיים להשם ואורץ נוסן לבני אודם, יש וורט של הקוצקר. קוצקר אמר את זה בשפה של ביטוי חסידי. כן, הארץ נתן לבני אדם לעשות מהם שמיים. אני לא יודע אם המילים המדויקות שצריכים להגיד לעשות מהם שמיים, אבל פשוטו של מקרא, ממש, הפשט במזמור של ההלל הוא זה. כן, שם אנחנו אומרים, השם זכרונו יבורך, יבורך חזבייס ישראל, יבורך חזבייס אהרון, יבורך ירא השם, הקטנים עם הגדולים, יוסף השם עליכם, עליכם ועמלכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ. בעצם הוא בא לנמק, המזמור של ההלל בא לנמק, למה השם יברך אותנו? כי הקדוש ברוך הוא לא רק עושה שמיים, אלא הוא גם עושה ארץ. ואז הוא אומר, השמיים, שמיים להשם, השמיים הם בנויים נכון באופן מהותי. אין אופציה כזאת שהשמיים חוטאים, שהשמיים הולכים בדרך לא ישרה. אותם הקדוש ברוך הוא ברא, אבל את הארץ הוא נתן לבני אדם. הכוונה היא לעשות אותם נכון. ולכן, אנחנו לבורך קור מעטו ועד אוילום, אנחנו החיים, לא המייסים יעללו קור ולא כל יעוד דדומה. אנשים שעלו לשמיים כבר לא יכולים להלל את השם, לא יכולים לשבח אותה, מה בצע בדומי, לקחתי פסוקים ממקום אחר, ברידתי אל שוחס, היו איתך אופור, היה גיד עמיתךו, חזקיהו המלך אומר, כן, חי חי יודוך ישבחוך, אב לבנים יודיע את עמיתך, התפקיד של האדם הוא להביא לעולם שלנו לחבר שמיים וארץ. זה הסיפור, וזה בעצם הנושא, לכן השראת השכינה מופיעה מיד אחרי מתן תורה, זה בעצם הנושא, המטרה של מתן תורה היא זו. המטרה של מתן תורה היא זו, שיהיה חיבור של שמיים וארץ. זה, בעיניי, מדובר על דברים גדולים מאוד, וההבנה שלהם היא מאוד מאוד מרכזית וחשובה. אני רוצה רק ללכת צעד אחד נוסף, והוא צעד מאוד לא פשוט. כי בתורה כתוב, בפרשת כסיסו כתוב, שמשה רבינו אמר, הזכרנו את הפסוק הזה קודם, אם אין פונך או אלכים, אל תעלינו מזה. היה מדובר שם על האב המינה הזו, שבו עם ישראל ימשיך את הדרך בלי גילוי שכינה, בלי השראת השכינה. יהיה מלאך שינהל אותם וכו'. ועל זה משה רבינו בוכה ומתחנן 40 יום ו-40 לילה פעמיים, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, כדי למנוע את הדבר הזה, ובסופם הקדוש ברוך הוא מתרצה, כן, הנה הוא לא יחיק, עכשיו הוא מבקש, ילכנו השם בקרבנו, והקדוש ברוך הוא מתרצה ואומר, הנה הוא לא יחיקו ארץ בריס, נגד כל עמך עשה נפלויס וכו'. אבל לכאורה, כל זה עבד, כל עוד שהיה ביס המקדוש, אבל שיצאנו לגלות, בית ראשון וגם גלות בית שני, והגמרא אומרת, שבבית שני היה חסר שכינה, כן, הגמרא בסוף פרק ה' דיומה אומרת שחמישה דברים שהיו חסרים בבית שני, ואחד מהם זה גילוי שכינה, השראת שכינה, אז לכאורה חזרנו למצב הזה שהלב אומר, משה רבנו, אם אין פה נכו אלכי, ואל תעלינו מזה. והלב קשה מאוד לקבל את הדבר הזה, מאוד קשה, מאוד מאוד כואב, אז זה שכואב לנו שאין גילוי שכינה ואין מקדש, זה טוב, ככה צריך להיות. כן, אנחנו נשבעים, אם לא על עס ירושלים, על עס מחוסי וכן הלאה. אבל אני רוצה לומר דבר שהוא נראה לי נכון, אבל הוא חידוש גדול מאוד. נראה לי שעם ישראל זכה להביא את השכינה גם לגלות. אומנם מעט מעט, רחוק מאוד ממה שצריך להיות באופן שלם, אבל משהו מהשעת השכינה מתקיים בגלות, הדבר הזה מפורש בחזל פעמים רבות. חזל אמרו, בית הכנסת שכינה עמהם, בסמדרש השכינה שורה, בסמדרש השכינה שורה, המספלל שכינו כנגדוי, הלוי מטוירו שכינו כנגדוי, ובכל בייסרו שכין תשריה, יורדו לבובל שכינו עמהם, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ועל כולם, אומר הרמב"ן בביא מדרש, בפרשת בעלו יסחו, שנר חנוכה מבטא את זה שהשכינה שורה בישראל לדורות. כן, ומה זה אומר בעצם? זה אומר שהיה יכול להיות מצב כזה שאם עם ישראל יצא לגלות, אז אין כלום. על זה הרמב"ן מביא מדרש שאומר שהמצוות, ספרי, סליחה, שאומר שהמצוות שמקיימים בחוץ לארץ, הם בבחינת הציבי לוח ציונים. מה, למה זה הציבי לוח ציונים? כי בעצם התכלית של המצוות היא התקשורת שלנו עם השם. ואם אין השראת השכינה, אז הערך של המצוות, יש להם חשיבות לכל אחת מהמצוות, וגם עדיין הם חייבים אותם. אבל זה בבחינת הציבי לוח ציונים. אבל נראה לומר שהאופן המעשי שבו קיימנו את התורה ואת המצוות בגלות, יהודים עמדו במשך קרוב ל-2000 שנות גלות, ועוד קודם לכן, בייס שני, שהיה מוקם מבחינות אחרות, וגולוס בובל, עמדו והעמידו את הקדושה בעולם, והצליחו לקיים השראת השכינה בישראל, גם בגלות. גם בגלות. שיהיה ברור, השראת השכינה שיש לנו היא מעט מן המעט לעומת מה שנכון שיקרה, ולכן יש הרבה מה לבכות, והרבה מה להצטער, והרבה מה לבקש שנזכה במהרה לגילוי שכינה אמיתי במקדש. אבל היהדות שלנו, ואני רוצה באמת להמחיש את זה, כן, הגמרא אומרת, בסנהדרין קופא, הגמרא מספרת, הרמב"ן מביא את זה בחידוש השס שלו, בשבס דף פייחס, זה קשור שם לפורים. אבל הרמב"ן מביא שדורו של יחזקאל באו ליחזקאל הנובי ואמרו לו, רבינו יחזקאל, עבד שגרשוי רבוי, אישו שגרשו באי לו, כלום יש להם זה על זה. חשוב לשים לב, השאלה ששואלים דורו של יחזקאל, כשחזל שמו בפיהם, אם לא שואלים למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, או מה הצדק, הם מבינים שהיה מגיע לעם ישראל העונש הזה. אבל הם שואלים, איך הקשר מתקיים מכאן ולהבא? כן, אם ניקח את המשל ונדבר עליו, מעשה באדם שגירש את אשתו, כי היה מגיע לה. למחרת הגט הוא בא ואומר, אולי תעשי לי כוס קפה. אז היא לא מתמקחת על זה שהגט היה צודק, אבל מה אתה רוצה עכשיו? עכשיו, יחזקאל הנביא יכל היה לענות להם, אין גט. כתוב מפורש בישעיה, איזה ספר כריתות אשר שומך עמכם? אין גט, הקשר נמצא. והוא יכל להגיד להם מה שכתוב במשנה באובו, סנמן הוא בעל מלאך תחולית אליך ושכר פעולה שכו, ודע שבת הסכור משה צדיק, אם לא עושית לא בואי. למה הוא לא ענה את שתי התשובות האלה? כי אי אפשר להגיד שאין גט אם אין קשר. אם לא מתקיים שיח בפועל, אי אפשר להגיד שהעסק ממשיך. להגיד שאנחנו מקיימים תורה ומצוות בשביל אוי לו בבוא בלבד, זה רפורמה. ואני רוצה להגיד לכם, אם מישהו רוצה להעתיק את השבת ליום ראשון, זה גם רפורמה. פסולה לחלוטין. אבל זה רפורמה קלה, כי זה פרט אחרי הכל. אבל מי שרוצה להפוך את היהדות ליהדות שאין בה קשר עם השם, זה רפורמה לגמרי. זאת לא היהדות שקיבלנו מסיני. אומר להם יחזקאל הנביא, איך שהרמב"ן מפרש את הדברים שם, בשבת דף יחס, אוי לעל רוחכם, אוי אוי לא יסיה. הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרך לחדש את הקשר. אומר הרמב"ן, זה קרה על ידי נס פורים. בנס פורים ובנס חנוכה, כל אחד מהם בהקשר אחר, לא נאריך עכשיו לפרטים של זה, הקדוש ברוך הוא מצא את הדרכים, או עם ישראל גם מצא את הדרכים איך לקיים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בגלות, זה ודאי כעין וכאפס לעומת הקשר האמיתי שצריך להתקיים כשיש השראת השכינה במקדש. אבל עדיין יש תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממשיכים להתפלל, אנחנו האשכנזים אומרים את זה בסליחס תמיד, אל תשליחנו מלפונךו ורוח קודשךו אל תיקח ממנו. זה בנוי הפסוק שנאמר על ידי דוד המלך, במזמור נון א', אבל דוד המלך היה לו רוח הקודש במובן המלא של המילה, הוא כתב את ספר תהילים, כן, הוא רוח הקודש במובן המלא של המילה יש לו. אבל אנחנו מתכוונים לאותה בחינה של השעת השכינה שיש בנו, אנחנו מבקשים שהחטאים שלנו והמרחק שלנו, האש זיקנו, לא יגרום לנו לאבד את זה, ואנחנו בעזרת השם מקווים שבקרוב גם הקדוש ברוך הוא יאיר לנו ותהיה השעת השכינה מלאה, אבל אנחנו לא מרגישים עזובים לגמרי. אני חושב שזה חידוש נפלא. אפשר לדון אם אני צודק או לא צודק, אבל אני הזדהיתי, זאת אמת. שהשם יהיה בעזרנו תמיד.
מה אתרוג בבתי יחסית לדרך?